אתם מאזינים לנבחרים ברדיוס 100 FM וברדיו לב המדינה 91 ו-93.3 FM.
חבר הכנסת דני לוז, ליכוד, שלום.
שלום לך.
מה שלומך?
הכל טוב, ברוך השם.
טוב, אני רוצה לקרוא לך משהו. תגיד אם איך אתה מקבל את מה שאני אקרא לך כרגע. העובדה שאני עומד כאן לא מובנת מאליה. העובדה שכולנו נמצאים כאן לא מובנת מאליה. נולדתי וגדלתי רחוק מכאן, בקהילה היהודית מרוקאית במונטריאול שבקנדה. מאז שאני זוכר את עצמי חלמתי על מדינת ישראל, על ירושלים, על שיבת ציון הפרטית שלי. הרגשתי בליבי את חלומם של דורות שחלמו ורצו להגיע לישראל. כנער דחפתי את חברי ללימודים לפעילות פרו-ישראלית. כסטודנט הובלתי ארגונים שלחמו נגד הדלגיטימציה של ישראל. אני לא אקריא את כל הנאום שלך, אבל פסוק אחד מאוד נגע לליבי. ובאותו רגע שעליתי לישראל, התחייבתי שאת כל חיי יקדיש למען מדינת ישראל. זה היה נאום שדי הרטיט לבבות. ואנשים שראו את זה אמרו לך, שאתה היית מאוד מרוגש כשהקראת את הנאום הזה.
אני עדיין מתרגש כשאני שומע אותך קורא את הדברים האלו, אני אומר לך את האמת. האמת זה שזה סיפור חיי בסוף. הדרך הזאת שעשיתי ממונטריאול לקנדה, שהיא הייתה דרך עם הרבה מאוד ויתורים באמצע. ויתורים שלא ידעתי שבסוף אני אשב פה איתך כחבר כנסת, שאני יכול להגיד שהצלחתי בגדול במשימה של לעלות לארץ ולהתאמה בארץ ולהיות חלק מהחברה הישראלית. אבל בהתחלה לא ידעתי שזה מה שיקרה. עזבתי משפחה, עזבתי חברים, ועזבתי קריירה מובטחת לחלוטין, כי סיימתי לימודי משפטים באחת האוניברסיטאות הטובות בעולם, והיו לי המון הזדמנויות, גם בקנדה עצמה, גם בארצות הברית, אבל עזבתי הכל ואמרתי, עם ישראל חוזר לארצו אחרי 2000 שנה, ואין מצב שאני לא חלק מזה. בגדול זה היה התפיסה שלי.
יש לפעמים רגעים שאתה אולי שוכב במיטה ואומר, אולי טעיתי? במיוחד שאתה רואה מה קורה עכשיו.
ממש לא. במיוחד כשאני רואה מה קורה עכשיו, אז דווקא פה אני רוצה להיות, דווקא במדינת ישראל, דווקא במדינה שהיא באמת מבררת ברגעים אלו איך ייראו את ה-75 שנים הבאות של המדינה, דווקא פה אני רוצה להיות. אני מאמין באמת, בכל ליבי, זה אולי נשמע קצת תמים לאנשים שגדלו בארץ, אבל דווקא בגלל שגדלתי בחוץ לארץ, אני יודעת כמה זה לא תמים, כמה חשובה העובדה הזאת, שיש לנו בית לאומי פה, וכמה חשוב להיות חלק מזה. אני מאמין באמת בכל ליבי שאנחנו כותבים פה את ספר התנך הבא של עם ישראל, או הפרק הבא של ספר התנך, לא ספר חדש, כן? אלא את הפרק הבא של ספר התנך שלנו כספר לאומי, ואני רוצה להיות בין אלו שכותבים אותו, לא להיות במדינה אחרת וצופה מבחוץ.
ואיך אתה מרגיש כשאתה רואה את הכיתוב? אתה יודע, בחוץ לארץ אני לא יודע אם חווית אנטישמיות, אתה תגיד לי, אבל כשאתה מגיע לפה ואתה רואה את החלק של העם מדבר נגד החלק האחר של העם, ואת האימותים אפילו בבתי הקברות, ובאחד הימים הכי קדושים, יום הזיכרון, מה אתה אומר לעצמך?
עלית באמת...
לזה חיכיתי?
עלית באמת על אחד הדברים הכואבים יותר למי שעולה לארץ. אני מרשה לעצמי לדבר בשם קהילה שלמה, אבל באמת אני מדבר מתוך החוויה של עצמי. קודם כל, בחוץ לארץ אני לא חוויתי אנטישמיות בצורה משמעותית. הערות פה ושם היו, ולא בסדר שהיו, אני לא מצדיק. אבל זה לא היה משהו שפגע בתודעה שלי, בוא נגיד ככה. לא ברחתי מקנדה בגלל אנטישמיות, אני רצתי לקראת מדינת ישראל בגלל הציונות שבערה בי. אבל אתה נגעת באחד הנקודות הכי כואבות, כי כשאנחנו נמצאים בחוץ לארץ, אנחנו יהודים. אגב, דווקא במונטריאול יש גם אשכנזים וגם ספרדים, אבל בסוף אנחנו אחים, יהודים. יש גם ימנים וגם שמאלנים, יש גם רפורמים ואורתודוקסים, כל מיני סוגים של יהודים, אבל בסוף אנחנו יודעים שאנחנו קודם כל יהודים, קהילה אחת שניצבת מול האחר. במדינת ישראל, בגלל שאנחנו כולנו יהודים, רובנו יהודים, לא כולנו, אבל רובנו יהודים, אז אנחנו מתמקדים יותר במה שמפריד בינינו מאשר מה שמאחד בינינו. אני הגעתי לארץ, לא ידעתי מה זה מגזר, אני אומר לך את האמת, לא ידעתי מה זה דתי לאומי, לא ידעתי מה זה חרדי, לא ידעתי מה זה חילוני, ידעתי שאני יהודי, ואז שאלו אותי, מה אתה? אז אני דתי לאומי היום, ככה לימדו אותי. אני גם מסורתי, מאוד, מאוד, מאוד מתחבר לציבור המסורתי בארץ. אני מרגיש שדווקא בגלל שהוא גם פחות מגזרי, אני מרגיש את האיכות מאוד גדולה לציבור המסורתי. אבל אמרו לי, אתה דתי לאומי. לפני זה לא ידעתי מה זה אומר בכלל בקנדה. ידעתי שאני יהודי. אני חושב שזה אחד הדברים שאנחנו צריכים ללמוד מיהדות חוץ לארץ. יש הרבה דברים שהם צריכים ללמוד מאיתנו, על הדברים שבנינו פה במדינת ישראל, על הציונות שיש לנו, שירות הצבאי, על כל הדברים האלו שיש לנו פה שאין. אין להם שם, אבל יש גם כמה דברים שאנחנו צריכים ללמוד מהם, ונראה לי שהדבר הזה שקודם כל אנחנו יהודים, אחים, באותה, יש לנו עבר משותף ועתיד משותף, ואז אחר כך מתחילים להתווכח, זה משהו שאפשר ללמוד גם מהם.
איך הגעת לפוליטיקה ולמה דווקא ליכוד?
אני הגעתי לפוליטיקה, כי כשעליתי לארץ, זה באמת משהו שהקראת בנאום, כשאני עליתי לארץ, אחרי שבאמת ויתרתי על המון, אני אמרתי, עכשיו שאני פה, אני רוצה להמשיך את אותה תנועה שגרמה לי לעלות לארץ, אותם ערכים, רוצה להמשיך את זה, ואני רוצה להקדיש את חיי למדינת ישראל. וזה באמת מה שעשיתי. אחרי שעליתי לארץ, הייתי חבר מועצת עיר בירושלים, הייתי גם לפני זה יועץ חקיקה של יריב לוין בכנסת, הלב שלי אמר, אני רוצה להקדיש את חיי למדינת ישראל. איך, אגב, לא תמיד ידעתי שזה יהיה בתוך פוליטיקה. היו לי קצת חלומות גם כן לעסוק בחינוך, ואני אומר שטוב לילדי ישראל שבחרתי בפוליטיקה, כי אני יותר טוב בפוליטיקה ממה שהייתי יכול להיות בחינוך לדעתי. אבל זה הדרייב, זה מה שהביא אותי לפוליטיקה, הרצון לשרת את מדינת ישראל ואת עם ישראל. למה הליכוד זה שאלה נפלאה? קודם כל, בעמדות הבסיסיות שלי, אני איש ימין, ולכן חיפשתי מפלגת ימין, ותמיד תמיד האמנתי שאנחנו צריכים ללכת למפלגות שמייצגות ציבור רחב במדינת ישראל, ולא מפלגות מגזריות, מאותה סיבה שדיברנו לפני שנייה. אני לא מאמין במגזריות, אני חושב שיש בה משהו אפילו קצת שפוגע באחדות הלאומית, התחושה המגזרית. העובדה שאנחנו מתארגנים במגזרים זה בסדר, אבל התחושה של השתייכות ומגזרית, אני מאוד לא אוהב אותה, ולכן אני חיפשתי מפלגה יותר כללית, כלל ישראלית, שמייצגת את העמדות שלי, אבל בצורה כלל ישראלית, ומצאתי אותה בליכוד.
אמרת שהיית היועץ לענייני חקיקה של אחד הפוליטיקאים הבכירים היום, יריב לוין. ואני רוצה לשאול אותך, יש לך יד בחקיקה כפי שיריב לוין הביא אותה?
אני שותף לדעות של יריב לוין מאז היום הראשון שלי שאני בארץ, ואנחנו יכולים להרחיב על זה בעוד שנייה. אני פשוט אגיד למען ההגינות שהחקיקה הספציפית שעלתה לכנסת, למרות שאני תומך במהלך, אין לי יד בנושא הזה. לא אני כתבתי את החקיקה.
אבל אתה מקבל אותה.
אני מקבל
אז
אותה.
אז אתה ער לביקורת שנשמעת על זה שאתם רוצים להעביר חקיקה שתאפשר לכם למנות את שופטי העליון, שאולי ביום מן הימים, אולי לא, תעמדו במצב שתצטרכו לעמוד מול אותם שופטים, אולי להישפט.
מה לעשות שאני בא מחוץ לארץ, ואני יודע שברוב המדינות בעולם, בטח הסטנדרט הדמוקרטי בעולם, הוא שככה זה עובד. נבחרי ציבור הם אלו שבוחרים את השופטים.
לא בכל מדינה.
לא בכל מדינה, אבל זה הסטנדרט. זה הסטנדרט המקובל בעולם הדמוקרטי.
תראה, בכל מדינה זה אחרת. אם תכניס לי את ארצות הברית לתוך השיחה, אז אני אגיד לך ששם זה שונה לגמרי. שם יש איזונים ובלמים אחרים לגמרי. אני... שם יש שני בתי מחוקקים, שם יש שימוע, זה לא אותו דבר.
נכון שזה לא אותו דבר, אבל העובדה הזאת שנבחרי ציבור בוחרים את השופטים, זה קיים גם בארצות הברית, אבל גם... ובעיקר במדינות שהן עם אותה מסורת כמו שיש לנו, המסורת האנגלית, שזה קנדה, ניו זילנד, אוסטרליה, זה המסורת הדמוקרטית שיש לנו, ובמדינות האלו זה מה שקורה. עכשיו, אני מאמין שיש די הסכמה רחבה בציבור, שהמצב כרגע של בית המשפט הוא עגום. העובדה שהרבה מאוד אזרחים במדינת ישראל לא מזדהים עם בית המשפט, זה מצב שהוא עגום. תמיד אומרים, כשרוצים להגן על בית המשפט, אומרים שכן, אבל האמון בבית המשפט יותר גבוה מאשר בכנסת. אבל זה ככה בכל מדינה. בית המשפט אמור להיות קרוב ל-90% אמון, כי זה אמור להיות משהו שהוא לא קשור למחלוקת פוליטית. אמור להיות אמון מאוד 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 גבוה בבית המשפט. והכנסת... יש לה אמון פחות.
מה אתה אומר לי בעצם? שבית המשפט הוא פוליטי?
אני אומר שלבית המשפט יש אמון נמוך במדינת ישראל, בגלל
למה?
שאנשים מרגישים שהוא מנותק מערכים שיש לרוב העם. וזה קורה בגלל שיש ניתוק בין העם לבין תהליך הבחירה של השופטים בתוך בית המשפט. ודרך לתקן את זה, לדעתי, זה באמת להכניס את נבחרי הציבור בצורה יותר חזקה לתהליך הבחירה של השופטים.
אבל הם כבר נמצאים שם.
בצורה יותר חזקה. אני...
מה זה אומר יותר חזקה? לתת רוב לפוליטיקאים כרגע מהימין, אם אתה רוצה מהקואליציה, שהם יבחרו את השופטים?
אני חושב שזה מוצדק, שוב, מבחינה השוואתית, בינלאומית, שהקואליציה תבחר את השופטים. אחרי שאמרתי את זה, אני מבין שכרגע... בגלל הפחדים שיש לאנשים שהם כרגע תומכי אופוזיציה, אז אני גם תמכתי.
אתה יכול להבין את הפחדים האלה?
אני מבין את הפחדים, אני לא חושב שהם מוצדקים, אבל אני בהחלט מבין אותם. אני מבין שהרבה אנשים רואים את זה, והם חושבים שמחר יהיה בית משפט שהוא כולו ליכודניק. עכשיו, זה לא נכון עובדתית, כן? כי אנחנו הרי לא ממנים את כל בית המשפט בקדנציה אחת, כי היום הליכוד בשלטון מחר יכול להיות, אני מקווה שלא, אבל יכול להיות שהאופוזיציה תהיה בשלטון, כי קואליציות במדינת ישראל הם לא תמיד ימיד על מלא, כמו שיש כרגע, להפך. עכשיו זה חריג, רוב הקואליציות דווקא היו מגוונות, אני חושב שיש הרבה סיבות לא לדאוג, אבל אני מבין את הפחדים, ובגלל הפחדים האלו, אז אני תמכתי בהחלטה של ראש הממשלה לקחת פסק זמן, ולנסות להגיע להסכמות רחבות, כי אני מסכים בהחלט שדרך המלך לשינויים שהם משמעותיים, זה לנסות להגיע להסכמות רחבות.
אבל תראה, מפלגת העבודה פרשה מהשיחות בבית הנשיא. זאת אומרת שהאמון... של מפלגות האופוזיציה, חלקן, כבר מתחיל להתערר ואומרים, אתם עושים כאילו אתם מדברים, אבל בעצם אתם מתכונים בסופו של דבר להעביר את החקיקה as is.
אני שומע דברים אחרים, אגב, גם ממפלגות האופוזיציה וגם ממפלגות הקואליציה לגבי הדיונים בבית הנשיא. אני שומע אופטימיות זהירה, כן זהירה צריך להגיד, אבל כן אופטימיות. מפלגת העבודה מייצגת מיעוט בעם, צריך להגיד, מיעוט שהלוואי והוא היה גם כן לוקח חלק במסע ומתן בצורה רצינית, אבל זה מיעוט קטן בסוף בעם, ואפשר להגיע להסכמה רחבה גם בלי מפלגת העבודה.
היות והיית חבר מועצת העיר וחבר ויושב ראש ועדת ביקורת גם, אני רוצה לשאול אותך, אתה שובצת למשבצת העולים.
נכון.
אתה מתכונן להמשיך, אתה מתכונן להמשיך בפעם הבאה להיות נבחר בכוח היותך מי שאתה, ולא בתור כיף היותך משובץ?
לא בטוח שהבנתי את השאלה.
תראה, אתה משובץ במסגרת העולים.
כן.
אבל אתה בעוד 4 שנים כבר לא תהיה עולה.
נכון. זה מעניין מה שאתה שואל, אני יכול כאילו להחיב על זה, אבל דווקא בחוקת הליכוד יש...
משבצת העולים קיימת.
כן, אבל ההגדרה של עולה שם, לדעתי, היא מוגזמת. זה כל מי שעלה לארץ מעד 1980. לדעתי זה מאוד מוגזם.
ולכן שאלתי אותך.
אז אני אגיד לך, אני אענה לך בטכני, ואז אני אענה לך גם במהותי. בטכני, בתוך הליכוד, חק מכהן לא יכול לרוץ על משבצת משוריינת. אגב, נראה לי שיותר נכון להגיד שנבחרתי למשבצת העולים מאשר משובצתי, כי זה כמובן רצתי ניצחתי בפריימריז, ולא שובצתי בשריון, מה שנקרא, אבל אי אפשר פעם שנייה גם לרוץ על אותה משבצת, ואני חושב שזה בריא, כי אם אני לא הוכיח למתפקדי הליכוד בסוף הקדנציה הזאת שמגיע לי שוב להיות ברשימה, אז אני לא חושב שזה מוצדק לתת לי איזה עזרה רק בגלל שעליתי מחוץ לארץ, זה צריך לתת הזדמנות לעולה אחר לעשות את זה. אני מתכוון להוכיח למתפקדי הליכוד שכדאי להצביע לי.
עמדת בראש המשלחת לאספה השנתית של הארגון לשיתוף פעולה כלכלי, ה-OECD בצרפת.
נכון.
ואני רוצה לשאול אותך, ישראל בהרבה מאוד נושאים מפגרת אחרי הרבה מאוד מדינות של ה-OECD. מדד העוני ועוד מדדים נוספים. מה אתה, או איך אתה רואה את התרומה שלך לפחות לשנות את הדברים שאתה נמצא שם?
קודם כל, הנושא הכלכלי הוא הנושא המרכזי שאני מתכוון להתעסק בו. חלק גדול מהתמיכה שהייתה לי בפריימריז היה מקבוצה שקוראים לה ליברלים בליכוד, שזה קבוצה של אנשים שבאמת רוצים להתמקד בתחומים הכלכליים ולחזק את מדינת ישראל ברמה הכלכלית, ואני מתכוון להתעסק בנושאים האלו עם תפיסה ברורה. אני תומך בשוק חופשי, אני מאמין שהוא הדרך גם להוריד מחירים, גם לשוויון הזדמנויות, ואני מתכוון לקדם את הדרך הזאת, שזה דרך שמאוד מתכתבת עם מה שמקובל בעולם ומה שה-OECD בדרך כלל מציע למדינת ישראל ללכת בכיוון שלו. ולכן מאוד שמחתי כשיושב ראש הכנסת ביקש ממני להיות יושב ראש המשלחת ל-OECD של הכנסת. יש לנו משלחת טובה אגב, שגם קואליציה וגם אופוזיציה מצויה בה, ואנחנו לומדים את כל הנושאים שעולים שם. אתה צודק שיש נושאים שאנחנו מפגרים בהם, אבל בדרך כלל כשאנחנו מסתכלים קצת צד אחד אחורה, מסתכלים על המגמות בעשור, שני עשורים האחרונים, אז אנחנו רואים שדווקא מדינת ישראל משתפרת משנה לשנה, ומגיעה למצב יותר טוב, לא פחות טוב. יש דברים שלוקחים זמן. יש רפורמות שאנחנו צריכים להכניס. אני נגיד, אחד ההמלצות המאוד חשובות, ב-OECD זה בתחום התחבורה. הם רואים שמדינת ישראל מאוד מפגרת בתחום התחבורה, למרות שהיה לנו הישגים מאוד גדולים בעבר, כן, בנושא התחבורתי, אבל יש עדיין נושאים שבהם אנחנו צריכים לשנות דברים מבניים. הם בגדול מציעים לפתוח רמה מטרופולינית של תכנון תחבורתי, דבר שאני רוצה לקדם בכנסת, אני חושב שזה נכון, ושאנחנו צריכים לעשות את זה. אני לומד את ההמלצות של ה-OECD, ומקווה לקדם חלק מהם, מה שאני מאמין שלטובת מדינת ישראל, לקדם אותם גם בכנסת.
תראה, דיברת על שוק חופשי. אתה מאמין בשוק חופשי. אבל אתה יודע שהשוק נשלט היום על ידי קונגלומרטים, בעיקר בנושא המזון. איך יכול להיות שבקנדה, באירופה, בארצות הברית, מחירי המזון הרבה יותר זולים מישראל, שהייתה ידועה במחירי מזון נמוכים בהרבה מאשר באירופה? עברנו אותם בהרבה. יוקר הדיור, יוקר המחיה, אתם הבטחתם. אלו היו הדגלים שאתם נסעתם כשרצתם והצעתם את עצמכם לכנסת. 3-4 חודשים אנחנו, ואנחנו רואים שהמצב רק הולך ונהיה יותר גרוע, לפחות בנושאים שדיברתי. מה אתה אומר לאנשים האלה?
אני כן אגיד שיש בשורות בתקציב הקרוב, כולל בחוג ההסדרים, גם בנושא שאתה דיברת עליו, שזה גם נושא של דיור, יש בתכנון של דיור, שמאפשר תכנון הרבה יותר מהיר של דירות חדשות, מה שיעזור לאשר הרבה יותר דירות ולהוריד מחירי דיור. גם בנושא של תחרות בשוק המזון יש בשורות בחוק ההסדרים. אני בדיוק בוועדת כלכלה, אנחנו דנים בנושא של הגברת תחרות בשוק המזון, כולל ביבוא, אבל לא רק ביבוא, גם בתוך מדינת ישראל, כל הספקים, תחרות בין ספקים בשירות המזון. אבל לצד זה, לצד הבשורות, אני כן רוצה להגיד שאני מסכים שאנחנו צריכים לתת יותר גז בנושא של יוקר המחיה. אני חושב שזה ביקורת שהיא כן מוצדקת, שאנחנו היינו צריכים גם כן לטפל בנושא של יוקר המחיה, לא במקום הרפורמה, אלא לצד הרפורמה, ואני מקווה כן לתת גז בנושא הזה. אני בעצמי הנחתי מספר חוקים שהם קשורים ליוקר המחיה בכנס הקודם, פשוט לוקח זמן מהנחת הצעת חוק עד להעלתו להצבעה, ואני עוד לא מספיק ותיק כחבר כנסת, זה 45 יום, אז עד שאני הנחתי את החוק, יצאנו לפגרה, אבל בכנס הבא, אני מתכוון להעלות אותם להצבעה, וכן, נטפל ביוקר המחיה, זה הנושא הכי בוער לדעתי, אני, לרוב המשפחות במדינת ישראל.
אני אדקה ברשותך על יוקר המחיה. שמעתי את יושב ראש ועדת הכלכלה, דוד ביטן, שפנה בזעם, אתה היית שם?
הייתי שם.
שהוא אמר לנציגי החברות הגדולות, חברות המזון, מה אתם חושבים? תמשיכו לעלות מחירים ואנחנו נשאר בשקט? אני אראה לכם שאני אפעיל שיטות אחרות כדי להוריד את המחירים. אתה יודע, דוד ביטן, שאני מכיר אותו, הוא דיבר בדם ליבו, אבל בתכלס, אתה יכול לספר לי מה יש בחוק ההסדרים שבאמת ירד או יוריד מהכוח שיש לאותם חברות שמצליחות לשגע את כולם בהעלאה כמעט אינטנסיבית של מחירים מדי חודש בחודשו?
אז קודם כל אני מסכים איתך שדוד, שאני גם מעריך מאוד, דיבר מדם ליבו. אני לא בטוח שאני הסכמתי עם חלק מהדברים שהוא רצה לעשות בעקבות זה. הוא דיבר על עונש של סגירת סניפים או דברים כאלה. אני לא חושב שזה הפתרון. אני חושב שזה רק יעמיק את הבעיה. אם יש פחות סניפים, יש פחות תחרות, ואז אם יש פחות תחרות, המחירים רק יעלו. אז אני לא חושב שהפתרון נכון, אבל אני מסכים איתך שהוא באמת דיבר מדם ליבו ומתוך הכאב האמיתי שהוא מרגיש בעם ישראל על העלת המחירים. בתוך חוק ההסדרים אנחנו כרגע בדיונים מתמקדים בנושא של תחרות בין ספקים. תחרות בין ספקים זה אומר שאנחנו נדאג שיהיה יותר תחרות בין מי שמביא את המוצרים לסופרים. ושמה אגב בדרך כלל הבעיה הגדולה, כי זה שוק מאוד ריכוזי במדינת ישראל, אחוזי הרווח דווקא מאוד מאוד גדולים, שזה לא נכון כל כך לסופרים עצמם, לכימונאים מה שנקרא. שם אחוזי רווח יותר קטנים, אבל אצל הספקים אחוזי רווח גדולים, וכשאתה רואה גם ריכוזיות וגם אחוזי רווח גדולים, בדרך כלל זה אומר שהשוק מתנהל בצורה שהיא אולי לא מונופוליסטית, כי זה לא רק שחקן אחד, אבל שהיא כן מתאמת צעדים, גם בלי לתאם רשמית. אני לא חושב שהם עושים דברים נגד החוק, אבל זה כן...
הם נתפסו, לא... עושים דברים נגד החוק.
זה כן. גם נכון, אתה צודק, בעבר זה גם קרה, אבל זה בטח לא שוק חופשי. אז אנחנו צריכים לדאוג שהשוק הזה יהיה תחרותי, ובתוך חוק ההסדרים יש הרבה מאוד צעדים שאמורים לגרום לזה. לדוגמה, לעודד כימונאים, להביא גם כן מספקים קטנים, ולא רק מספקים גדולים. זה דוגמה אחת, ואגב על
אבל
זה...
אבל אתה יודע מה עושים אותם חברות גדולות? רוצה מישהו להביא מוצר בצורה מקבילה, אותו בעל חברה מתקשר לחברת האם הספקית ומאיים עליה, והיא מפסיקה לתת לו את הסחורה במחיר מוזל יותר, ובעצם כך היא מונעת תחרות. האם זו לא עבירה פלילית?
זו כרגע האמת עוד לא עבירה, אבל יש הצעת חוק
שהיא
על השולחן, ושהיא כבר לקראת קריאה שלישית, ואנחנו דנים עליה ממש ממש בשבוע הבא. אגב, שם יש הסכמה של קואליציה ואופוזיציה, שאת הצעת חוק הזאת צריכה לעבור, ואנחנו נהפוך את זה למשהו שהוא עבירה. זה בהחלט, זה על השולחן, אנחנו צעד אחד לפני שהחוק הזה יתקבל.
אני רוצה לספר לך, לפני משהו כמו, אני חושב שש-שבע שנים, יושב ראש ועדת הכלכלה, היה אופיר אקוניס.
כן.
ואני זוכר שהוא אמר, כשהוא ראה את הדוחות של הבנקים, הוא אמר, אני לא אאפשר לכם את הרווחים האדירים האלה, וכל זה בשעה שאתם סוגרים סניפים כדי להרוויח יותר כסף, ומפנים את האנשים לאינטרנט, ואנשים המבוגרים שפחות מבינים בזה, לא יכולים לתת הוראות או לקבל איזה שהם ידיעות מהבנקים, כי הם לא באינטרנט. ועברו מאז 6-7 שנים, והמצב הרבה יותר גרוע. הריבית שהבנקים משיתים על האנשים, על הלקוחות, היא ריבית מטורפת, שמגיעה לפעמים ל10%. בשעה שהריבית של בנק ישראל היא כמה? 1.5%, 2%, 2.5%. איך יכול להיות שהבנקים מראים רווחים כל כך גדולים, גם בתקופה שהקורונה ממש סגרה עסקים, והם המשיכו להרוויח כאילו כלום, ואותם אזרחים שרוצים היום לקחת משכנתה, חושבים 7 פעמים, כי הריבית מטורפת. ומה אתם עושים בעניין הזה?
אז זו שאלה מעולה, באמת, אתה נוגע בנושאים שהם בלב ליבה של חוק ההסדרים, אז אתה, גם אני יכול לענות עם דוגמאות פרקטיות של דברים שאנחנו עושים בנושא הזה. בנושא של הבנקים, במשך המון המון שנים, לא קם בנק חדש בישראל, עכשיו יש אחד שקם לא מזמן, וזה לא רק העניין שלא קם בנק, השוק הוא מאוד מאוד ריכוזי. בדרך כלל, אגב, כשרואים, לא סתם בכל הדוגמאות שאתה מביא, אנחנו רואים שוק שהוא מאוד ריכוזי, כי ריכוזיות בשוק בדרך כלל מביא להעלת מחירים, והעלת מחירים בסוף זה היוקר המחיה, זה היוקר המחיה. מה שאנחנו כרגע רוצים לעשות בחוק ההסדרים, זיהינו שזה לא רק בנושא הריבית שאתה בצדק מדבר עליו, אלא גם בנושא העמלות. אני לא יודע
עמלות,
אם,
עמלות.
אם האזרחים בכלל לזה, יודעים כמה...
קראו לזה פעם עמלות שורה. זה... ואז זה יצא... אבל זה חזר באלף דרכים אחרות.
צודק, יש איזה 20 עמלות שונות שהבנקים...
שאנחנו לא יכולים לשלוט בזה אפילו.
לא רק לא יכולים לשלוט, רוב האנשים לא יודעים שהם בכלל משלמים את העמלות האלו. הרי אם אני קונה משהו באלי אקספרס או אמזון, משהו שהרבה אנשים עושים היום, וקונה בחוץ לארץ, ואני משלם במתח, אני יכול לשלם עד 3% יותר מעמלה לבנק רק בגלל שזה היה במתח. ורוב האנשים לא יודעים את זה. הם לא יודעים כי לא אומרים להם כשהם חותמים על חוזה, על מלא מלא תפסים, אז שם יש איזה שורה אחת שאומרת את זה. אחד הדברים שאנחנו עושים בחוק ההסדרים, שאני באמת חושב שזה נשמע כמו צעד קטן, אבל אני חושב שהוא מהפכני באמת, זה שאנחנו הולכים לדאוג שהבנקים יצטרכו להגיד לאזרחים במדינת ישראל, פעם בחודש, ב-SMS,
נו, ואז
כמה עמלות הם משלמים.
ומה זה יעזור? אתה יודע מה אתם צריכים לעשות?
אתה יודע כמה עמלות משלמים בממוצע?
אני יודע, אבל אתם תגידו.
אלפי שקלים.
אז הבנקים יגידו, אבל הם ימשיכו לגבות. אבל נשאל שאלה אחרת. תראה, בנק ישראל מלא את הריבית...
זה לא נכון מה שאתה אומר, כי יש היום אלטרנטיבות של אפילו בנק מסוים, אני לא רוצה להגיד את שמו, כי אני לא פה כדי לקדם גוף עסקי, אבל יש בנק מסוים שנותן 0 עמלות, אלא תשלום חודשי. הוא אמר, אני רוצה מודל אחר של תשלום חודשי במקום עמלות. והוא נתקל בבעיה, כי רוב העמלות, הציבור לא יודע שהוא משלם אותם.
זה נכון. אז אולי בשוליים אנשים ידעו, אבל אני אתן לך איזשהו רעיון יותר טוב בנושא הריביות. תראה, בנק ישראל מעלה את הריבית לבנקים ב0.25%. 0.25. תסביר לי למה הבנקים, שהריבית שלהם מאוד גבוהה, ריבית החובה, למה הם מעלים במקום ב-0.25, ב-0.7? למה?
הסיבה היא בגלל...
שוב, ההפרש הזה הולך וגדל לרעת הלקוח. למה שלא תחוקקו חוק שאומר, אם בנק ישראל מעלה לבנקים את הריבית ב-X אחוזים, אתם לא תעלו בהרבה יותר. אתם לא יכולים לעלות את זה. זה יהיה בדיוק אותו דבר כפי שבנק ישראל. הרווחיות שלכם תישמר, אבל הריבית שלכם תישאר באותו מצב, ביחס למה שהיה קודם.
אני בדרך כלל לא בעד חוקים שקופים על גופים
אבל
עסקיים.
אבל אם אתה לא תעשה את זה, הבנקים ימשיכו...
אני אסביר, אני בדרך כלל לא בעד חוקים שמגדירים דרך חקיקה לגופים עסקיים, איך וכמה לגבות כסף, כי אני יודע שאם הם לא גובים ככה, הם יגבו בצורה אחרת. זה לא באמת עובד, כי יש להם מנגנונים כדי לגבות בצורה אחרת. מה שאני מאמין בו, זה כשיש תחרות ושיש אלטרנטיבה יותר טובה ללקוח, והוא יודע שבבנק שלו הוא בשתי הנחות, בהנחה שיש בנק אחר שנותן לו תנאים יותר טובים, וזה קורה בשוק תחרותי, והנחה השנייה זה שיש אפשרות קלה לעבור מבנק לבנק, וזה קיים בחוק של היום. תקנו את החוק ודי קל לעבור מבנק לבנק, ואם הבנק שלך נותן לך או שירות גרוע או מחירים יותר מדי גבוהים, אתה יכול לעבור. ואני מאמין שככל שהשוק יהיה יותר תחרותי, אז האזרחים ישלמו פחות כסף, ואם אנחנו מנסים לתכנן את השוק מלמעלה, בדרך כלל הבנקים יותר חכמים מהמחוקק, דוגרי. הציבורי, ואז הם יודעים איך לקחת כסף ממקומות אחרים. מפה הם לא ייקחו, הם ייקחו ממקום אחר.
לצערנו הגדול, אתה צודק. חבר הכנסת דני לוז, ליכוד. תודה, שבת שלום.
תודה רבה, שבת שלום.
אתם מאזינים לנבחרים ברדיוס 100 FM וברדיו לב המדינה 91 ו-93.3 FM.